שלום לכם, ותודה שאתם מצטרפים אלינו לסדרת השיחות חיים חדשים עם הרב לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום.
שלום לך ניצה מזוז.
שלום.
ואתם כאן מצטרפים אלינו לשיחות שבהם אנחנו מנסים להבין וללמוד מהרב לייטמן מהם החיים החדשים שאנחנו יכולים ליצור בינינו כאן ועכשיו, היום במדינת ישראל, מתוך כל המצוקות שמתגלות וגוברות מיום ליום, איך אפשר לפתוח לעצמנו אופק חדש, עתיד חדש, תקווה, וללכת למשהו טוב. הרב לייטמן, אנחנו מקבלים על השיחות האחרונות שאנחנו קיימנו איתך המון המון תגובות והמון המון שאלות. אתה רואה, הבאתי איתי פה לחלק מהדפים, שזה בערך 15 דף עם כל מיני תגובות ותהיות וסקרנות שהדברים שאתה מסביר מעוררים. והנושא שאולי כשורש לכל הדיבור שלנו היום, והכיוון המושך ביותר ממנו להתחיל, זה איזושהי דרישה שתסביר ותוליך אותנו, האזרחים כאן בישראל, את החברה הישראלית בכלל, את מדינת ישראל, לאיזשהו מקום של חשבון נפש. לא ממקום פילוסופי, לא ממקום של מותרות, אלא מתוך מצוקת הקיום. יש איזושהי תחושה בציבור הישראלי, שהתהילה כבר לפני שנה, שהולכת ומתעצמת, שאנחנו די איבדנו את הדרך. באנו לפה לפני 60 ומשהו שנה, והתחלנו להקים פה חברה. בדרך עברנו כל מיני תהליכים, שהיום שאנחנו רואים לאן הגענו, אנחנו מאוד לא מרוצים מהמצב הזה. המחשבה היא, הרווחת בציבור, זה שאם אנחנו נבין את התהליכים שעברו עלינו, מאז אותו ביחד ראשוני שמתוכו קמה פה המדינה הזאת בעצם משום דבר, על בסיס רצון טוב ושיתוף בין אנשים, אל המקום הלא נעים, הלא סימפתי, הלא מכבד, הלא מקנה תחושה של ביטחון לכל פרט ופרט שאנחנו נמצאים בו היום. יש היגיון פשוט שאומר שאם אנחנו נבין מה קרה לנו, נוכל מתוך זה הרבה יותר חשוב לגזור את ההבנה של מה אפשר לעשות מכאן ואילך, כדי לגרום לזה שכל אזרח במדינה, למשל אני, אדם נשוי, אבא לארבעה ילדים, עובד מפרנס, אשתי עובדת מפרנסת, עובדים מבוקר ועד לילה, נוכל לחיות פה עם איזושהי תקווה, עם איזשהו ביטחון מינימלי, שיהיה בסדר. אז אם תוכל להתחיל להוליך אותנו בניתוח הזה של הבנת התהליכים, ומתוכם להתקדם למה זה אומר עד מכאן ואילך.
קודם כל, אני חושב שזה לא רק בעיה במדינת ישראל, אלא בכל העולם. אז זה עוד יותר מחזק את המחקר שלנו, שהוא מאוד אקטואלי. זה מצד אחד. מצד שני, תהליך שאנחנו עוברים, עובר כל העולם, בקצב שונה בהתאם למידת ההתפתחות ומנטליות של כל מדינה ואומה. וההתפתחות הזאת זה נקרא התפתחות האגו שבתוך האדם. אני זוכר שלפני, נגיד כ-35 שנה, כן, בערך בסביבות מלחמת יום הכיפורים, הייתה בצבא איזה היסטריה שהתחילו חיילים לסגור את הקיטבקים שלהם, אתה יודע, התיקים אישיים למיניהם עם מנעול. שאפילו על הטנקים שאתה מעמיס את כל הדברים, שם אתה גם כן סוגר את זה עם מנעול אישי שלך. זה כל כך היה... אני הייתי אז בחיל אוויר, עבדתי באלקטרוניקה. ואני זוכר עד כמה שזה היה מאוד מאוד לא נעים ולא טוב, אבל מאין ברירה, ואני ראיתי איך שזה קרה בצבא, במשך השנים שהייתי שם עובד, אני... ראיתי שכן, הסכמה, ככה היה בסדר כבר, ונכנס להרגל. וכך זה כל דבר ודבר. אנחנו לא יכולים להתנגד, בוודאי שנגד הטבע אנחנו לא יכולים להמשיך כך לשמור את אותם המסגרות האלו הקודמות, גם משפחה, גם בית, ילדים, אתה יודע, יש הרבה שירים על נוסטלגיים כאלה, אז מה היה, עם נזי הרצליה וכל מיני, תל אביב הישנה המתוקה, כבר סבא ועוד, דברים טובים, אבל זה, התהליך הוא תהליך, התפתחות היא התפתחות. ואתה יודע, אם אתה תיקח, אנחנו רואים שאפילו במצרים וביוון וברומא ואפילו בבבל מצאו כאלו כתבים שגם שם מתלוננים שהדור החדש הוא כבר לא בסדר ולעומת דור הישן והילדים לא רוצים לשמוע את ההורים. זה גם מלפני 3,000 ו-4,000 שנה. לכן זה תהליך שאנחנו עוברים, אי אפשר לעצור אותו. ואנחנו רק צריכים להבין האם מה שאנחנו עושים זה בהתאם להטבע. זה מקדם אותנו בהתפתחות. זה לא מנוגד להתפתחות הטבעית. או אנחנו עושים כאן איזושהי עצירה מלאכותית ולא רוצים לגדול ומחזיקים את, נגיד, את הילדים שלנו בדור שלם בתוך קיבוץ. ולא נותנים להם לברוח. כמו שזה היה בכמה מקומות. וכשאנחנו בודקים את זה, אז אנחנו מבינים שדווקא ההתפתחות, מה שאנחנו עכשיו עוברים, היא התפתחות ההפוכה. כי אנחנו סיימנו איזושהי התפתחות האגואיסטית, והגענו לקריסה הסופית בה. ועכשיו אנחנו צריכים להיכנס לשיתוף, לקשר, ולאו דווקא כדי לשרוד, כמו שהטבע מחייב אותנו, אלא מפני שכל הצורות שמתגלים עכשיו, כל הצורות המתגלות עכשיו בחברה האנושית, בכלל, בכל מקום, הם איזה עיוות מההתפתחות האגואיסטית אפילו. שאנחנו בזה מתחילים לאכול זה את זה. התחרות היא לא תחרות אבונה, תחרות ההורסת. היא לא מוסיפה לנו שאנחנו נמצאים ביצירות הדברים הטובים, הנכונים, כל אחד דואג איך להתקדם, אבל בזה הוא מקדם את הסביבה. כמו שזה היה בהתפתחות בהתפתחות הקפיטליזם. אני זוכר שאני הסתכלתי על הקפיטליזם מתוך רוסיה, והיה לי ברור שברוסיה זה ERS, בסופו של דבר, כל העניין הזה, כל המשטר וכל ההתפתחות שלו היא התפתחות. כי הם היו מדכים את הטבע, האדם להתפתח, אתה חייב להיות בתוך החברה, אתה חייב להיות יחד עם כולם, אתה לא תקבל מזכורת יותר גבוהה, אתה רוצה לפתח איזשהו דברים החדשים, לא ניתן לך, כי בזה אתה תהיה בולט מאחרים. ואז העצירה המלאכותית הזאת, זה הייתה הורסת, היא זה שהרצה את המדינה. לעומת זה שהסתכלתי משם לאמריקה, ראיתי איך, או לאירופה, כן? איך אירופה קמה אחרי מלחמת העולם השנייה, ותוך 10-15 שנה אתה לא רואה שבכלל היה כאן איזה ממש ערס כללי. לא, הכל קם, הכל יפה, הכל נקי, הכל מתפתח ומסקסק. ואותו דבר באמריקה. וברוסיה זה, אתה עושה משהו במיוחד שאתה זורק לשם כל תקציב המדיני, כל הכוח, אז אתה מצליח שם עם החלל, תוכנית החלל, או עם משהו כזה. אבל בעצם, כל העם הוא נמצא כנמצא בשבי. אז ודאי שזה היה ברור שהתחרות ההתפתחות לפי האגו הפרטי של האדם, זו התפתחות הטובה, הרצויה, היא מביאה תוספת טובה ויפה לכל אחד ואחד. עד הזמן המסוים, שהתחיל להיות איזה מין עיוות בזה, שהתחרות הזאת היא התחילה לצרף לעצמה לא תחרות חופשית, כן? אלה איזה הגבלות אישיות. אני מעביר איזשהו חוק שאסור זה, אנחנו עושים יחד בינינו איזשהו הסכם נגד השלישי, אמנם שהוא יותר טוב מאיתנו, במסחר, בתעשייה, בכל מיני דברים כאלה. איפה שאנחנו מתחילים כבר לשחק עם זה. אנחנו לא, האמריקאים עזבו את הזהב, שהיה ממש במשקלו בכל דולר ודולר, והעבירו את זה לסתם לניירות שאין להם שום ערך. ועוד כאלה דברים. וכאן אנחנו הרגשנו שהאגו, כשהוא גודל, הוא נותן תוצאה יפה, אם הוא באמת לשם ההתקדמות. אבל אם הוא לא לשם ההתקדמות, אלא לשם רווח הפרטי בכל מחיר, שהוא מתחיל להיות אחרי איזה רף, אחרי איזה נקודה, אז הוא כבר מתחיל להיות, מתחיל לייצר בועות שאין בהם התקדמות הממשית, כמו שזה קרה, יש כאלה דעתי מחקרים שיצרו נורות חשמל, כן? שהם יכולים לעבוד 10,000 שעות. אחר כך מה ראו? שבזה אין רווח. אז הקטינו את האיכות שלהם שהם עובדים רק עד 1,000 שעות. ואחר כך אפילו עוד פחות. זאת אומרת, שאתה כבר לא מתקדם, האגו שלך לא מקדם תעשייה, מסחר, חיי אדם, בכל מקום. ברפואה. היו מייצרים תרופות טובות, יפות, ממש בן אדם היה נהנה מזה, רפואה, מכשירים. פתאום התחילו לייצר תרופות שאין בהם צורך. למכור אותם רק שיקנו, בכל מקום. ממש, זאת אומרת, בכל דבר שאנחנו קודם השגנו על ידי התחרות, על ידי האגו שלנו, איזה, היינו בהישגים טובים, היינו פתאום זה נעלם. פתאום הייתה תחרות לא נקייה, לא לשם בסופו של דבר האזרח, המדינה, העולם, אלא לשם רווח פרטי בכל מחיר, וזהו. אם יש לפני עוד מישהו, אז אני הורג אותו. במילים אחרות, איכשהו, פיזית או אחרת. ואני לבד, ואם אני לבד, או אם אני יכול על ידי החוקים, אז אני מייצר מה שבא לי, ומוכר את זה, כן ברירה, כן ברירה לאנשים והם קונים. ואם הם לא רוצים לקנות, אז אני מעביר איזשהו חוק שהם יקנו. בכוח. משהו. זאת אומרת, אנחנו ראינו שבערך משנות ה-60 אפילו זה התחיל, של מאה הקודם, שבארצות הברית, באירופה זה קצת יותר מאוחר, כי בכל זאת המלחמה נתנה שם ככה שוק יותר גדול, וגם כן הארצות האלה השונות באירופה, גרמניה לעומת היוון, איטליה, שהיא הייתה מספקת להם את הכל, אז היה שם, בגלל השוני, השוק יותר מגוון. אבל בעצם הגענו למצב שהאגו מתחיל לעבוד נגדנו. והתחרות היפה לטובת האזרח ומדינה היא הפסיקה. ובמקום זה התחילו פרוטקציה, חוקים מלאכותיים, כל מיני דברים ש... שמתוך זה יש לנו ממש בעיה. היום להתקדם. והאגו שלנו בכל רמות, שטחים, חלקי החברה ותעשייה, ובחינוך ובכל דבר, הוא התחיל כבר לעבוד בצורה מעוותת. הוא עבר איזה מין, הייתי אומר, עיוות, קלקול, מוטציה, שבמקום להיות כוח המניע להתקדמות, הוא, אנחנו התחלנו להשתמש בו למטרות מלאכותיות, בכל מחיר להצליח. זהו. וכבר כמה עשרות שנים זה מה שקורה. אני יודע שלפני, נגיד, כ-30 שנה, 35 שנה, שהייתי מדען הצעיר, 40 שנה יותר נכון, נגיד, שהייתי מדען הצעיר, ככה לקראת גיל ה-30. אז להיות מדען זה היה מכובד, אתה היית מספיק לך להביא איזשהו רעיון יפה וטוב, שזה לטובת המדע, מדינה, אדם, טכנולוגיה, התפתחות, סייטית, לא, בכל דבר שהיא. כן? אתה יכול להתקדם, אתה יכול לקדם את הדברים האלו. כי אנושות הייתה מעוניינת במשהו חדש. והיית מסוגל ללכת, שאין לך כלום חוץ מרעיון עצמו, עטוף. אחרי, עזבתי את המדע בגיל בערך 30. אפילו לפני זה שהתחלתי עלייה והכל. וכשמכאן אני מתכתב ושומע מה שקורה עם כל ה... חברים שלי לעבר, שהתחילו גם כן ונעשו מדענים, אני, שנמצא איתם בהתכתבות, היה ככה לפעמים, אז הם סיפרו לי איך שפתאום זה התחיל לקבל כיפוף, עיוות, שזה לא חשוב לאף אחד, יש לך רעיון טוב או לא, אלא הכל לפי הפרוטקציה, הכל לפי כמה אפשר לקבל על זה כסף, ובאיזו צורה לחלק אותו ככה, שיפה וטוב לאחרים. שכל המדע הוא רק כדי לקבל איזה מדליה, איזה שם יפה, ולא יותר מזה. זאת אומרת, הציעו גם כן מכל הדברים ה... שהיו ממלאים את האגו של האדם ומקדמים אותו בכבוד, במושכלות, באיזה אדם, ברצון של אדם לשלוט על הטבע. אין דבר כזה כבר. זאת אומרת, מכל עיסוק של האדם יצא האגו הבריא, המקדם, המפתח אותו והסביבה. שהוא יכול על ידי זה להיטיב לסביבה, התחילו להרוס את הטבע, נגיד, מסביב, לאף אחד לא אכפת מה עושים. לא היה דבר כזה קודם. היו דואגים לסביבה. זאת אומרת, אדם נעשה צר עין כזה, שהוא לא מסוגל יותר, זה נעשה, כאילו, אתה לא יכול... אתה לא יכול לשלוט על זה. אין לך כוח עכשיו לבוא לאדם ולדבר איתו עבור הכלל, עבור ה... כמו שעכשיו, אתה רואה, יש לנו כוח להתמודד נגד מכות הטבע, האקולוגיה. לא, אף אחד לא, כולם רק, חוץ מהעיתונאים שכותבים בכל מקום על מה שקורה שם, נו, שיכתבו, זה העבודה שלהם. זהו. אבל בעצם לאף אחד זה לא אכפת. זאת אומרת, האגו עבר מוטציה ונעשה הרסני. כשאנחנו עכשיו מדברים על השימוש הנכון בטבע האדם, אנחנו צריכים להביא לו הכרת הרע, במה האגו שלנו רע ובמה האגו שלנו טוב. כי חוץ מהאגו אין לנו שום דבר. רצון להתקדם, רצון לעשות משהו, להיות במקסימום, ליהנות במינימום, להשקיע, זה הטבע שלנו, זה כל תא ותא, כל צמח וכל חי, תמיד ככה מתקדמים, תמיד ככה חושבים. אתה מסתכל על החתול או על הזאב או על צמח או על מה, זה תמיד בצורה אופטימלית, כמה שפחות לבזבז אנרגיה וכמה שיותר להרוויח מכל מצב ומצב. זה בעצם חוק הקיום בכל מידת הזמן של כל דבר הקיים. גם בדומם אותו דבר, הוא תמיד מוצא לעצמו איזשהו מין מצב, קיום, תנאים, שבהם הוא מחזיק את עצמו בצורה הבטוחה ביותר. ולכן, אם אנחנו הולכים עם הטבע הזה, אנחנו צריכים רק לראות איך אנחנו היום, במקום הערס שלנו שגורמים על ידי האגו, ואם זה יתפתח הלאה, זה כבר, אנחנו רואים שמאז שהתחלנו להשתמש באגו בצורות מוטציוניות האלו, כן? שזה כבר נעשה עיוותיות, לא יודע איך עוד להגיד.
מעוותות.
מעוותות. כן? אנחנו התחלנו בעצם לייצר לעצמנו כל מיני בעיות. שמיד אנחנו לא ראינו אותם, אבל למשך הזמן תראה למה שהגענו. אז איך אנחנו כאילו חוזרים או רואים איפה זה השימוש הנכון ברצון של האדם למלות את עצמו, להתקדם, לסגשג, ואיפה זה כבר מעבר ל... ליחס הנכון שאנחנו רק מייצרים לעצמנו בעיות. ואם אנחנו עושים חשבון, בדיקה, ביקורת, אם אנחנו לומדים את זה, אנחנו רואים שאם אדם משתמש באגו שלו בצורה אישית, זה מהר מאוד מביא אותו להחלטות שיהיה לי טוב לעומת האחרים, על חשבון האחרים, בכל מחיר. וכאן אנחנו צריכים לשים דגש. זאת אומרת, אם אתה רוצה להשתמש בטבע שלנו בצורה הנכונה, אתה חייב לעשות חשבון שהתועלת של האדם פרטי ותועלת של החברה, הם יהיו תמיד קשורים זה לזה. וכאן אנחנו מבינים מתוך זה שכדי שיהיה לאדם כזאת יחס, כזה יחס לסביבה, זאת אומרת לאנושות ולעצמו, לכולם, למשפחה גם כן, ולכל דבר. כן? הוא צריך לקבל חינוך. הוא צריך בעצם להבין את הדברים. הוא לא יכול להיות סתם ככה שיתייחס כך יפה. הוא לא יתייחס. אנחנו רואים בצורה הטבעית, האגו שלנו, בכל השטחים איפה שאנחנו נמצאים, אנחנו הגענו לארץ הכללי, אנחנו נמצאים במולטי משבר. בחינוך, בתרבות, בחיי משפחה, בתעשייה, במסחר, בכל מה שאנחנו עוסקים, כי זה הטבע שלנו הכללי, אז יש לנו בכל מה שאנחנו עושים, לכן יש לנו משבר. אז אם אנחנו רוצים להשתמש בטבע האדם הנכון, בצורה הנכונה, אנחנו צריכים לתפוס את הנקודה הזאת שהיחס לעצמו ויחס לחברה חייבים להיות שווים, שאדם צריך להבין ולהרגיש שהוא חלק מהחברה, חלק האינטגרלי מהחברה. שאם הוא מוצא את עצמו מהחברה ועושה איזשהו חשבון שיכול להיות לו יותר טוב מכלל החברה, כבר זה מביא לו הרס. נגיד, אם היינו יכולים לבנות כזה מנגנון, שברגע שאני עושה חשבון בכל דבר שיהיה לי מזה טוב יותר מאחרים, מיד אני נכנס למשבר, מיד אני נכנס לחוסר הצלחה. אבל זה מה שבעצם אנחנו צריכים לעשות. כי כל העודף, האגו שיש לנו, לעומת הדומם, צומח וחי, אנחנו משתמשים לרעת הזולת, לרעתה של הזולת. ואנחנו צריכים להשתמש בו לטובת הכלל, לטובת כולם. אפילו טבע, הדומם, צומח וחי, אנחנו צריכים לראות את הכל הדומם, צומח, חי וחברה האנושית יחד בצורה אינטגרלית. זה אותו דבר. במילים אחרות. ואז אם אני דואג לכולם בשווה, כי אני מבין שבמערכת כזאת, שהכל קשור זה לזה, לא יכול להיות שלמישהו יהיה יותר טוב מהשני, אם זה כל המערכת לא תהיה באיזון. אבל כדי להביא את זה למודעות של כל אחד ואחד, אני צריך כאן חינוך, מערכת מאוד חזקה של החינוך, דעת חברתית, חוקים ברורים שאנחנו שמים ככה מחסומים להתפתחות האגואיסטית, איך?
הרסנית, מעוותת.
מעוותת. התפתחות האגואיסטית המעוותת. כי הטבע האדם הוא תמיד בכל זאת יהיה כך. אז חייבת להיות דת החברה, חוקים, כל מיני הגבלות כדי לייצב את האדם כל פעם, בכל רגע ורגע. אין, ללא הפסקה, שאנחנו כל הזמן מייצבים אותו, מחנכים אותו, להיות יחד עם החברה. עד המצב שהחברה תקבל כזאת כוח, המודעות עצמית, האווירה, השדה כוח שתיוצר בחברה, שאדם לא יוכל לצאת ממנה, אנחנו לומדים את זה בחלק מהלימוד שלנו שנקרא בחירה חופשית, שאדם הוא תוצאה מהסביבה. אם אנחנו נבנה סביבה נכונה ובמשך כמה שנים שהיא תתייצב בצורה כזאת, והיא גם כן תשפיע על כל חבריה בשטח גדול, או בכלל בכל העולם, אז לאט לאט גם חברה וגם האלו שהתחנכו בה, כן? הם יקבלו כבר הגבלות האלה בצורה טבעית, שחושבים רק לטובת הכלל. ובתוך הכלל בטוח שאני חלק מהכלל, אז יהיה לי כמו לכולם. ולפני שאנחנו בונים כאלו ההגבלות בתוך החברה, שיהיה ברור לכל אחד ואחד איך ועד כמה רצוי שישתמש באגו שלו וכמה לא, בכל דבר, בכל מקום, בכל פשוט בכל עיסוק שלו, אני לא חושב שאנחנו יכולים לצאת מהמשבר הזה. כי הוא נובע מתוך השימוש המוגזם בתוך האגו של האדם. ואנחנו רואים שכל אותם הצורות שאנחנו נמצאים כנגדם, נגיד מול הצורה של הטבע שאנחנו ממש הורסים אותו, ופשוט אנחנו רוצים לעשות הכל מלאכותי, לא אכפת לנו מה שאנחנו עושים עם כדור הארץ. אנחנו חושבים שכל המערכת הזאת זה העיקר טובת עצמי, ולא חשוב לי מה יקרה בעוד דור. איך זה, תראה עד כמה שהאגו שלנו לא נותן לנו לאזן את החיים שלנו בצורה נכונה. מה אני מכין לילדים שלי, לנכדים שלי? אני לא יכול לעשות כלום. אני רואה, מסתכל על עצמי, ורואה שלמרות שאני אוהב אותם, לא אכפת לי מה שיקרה. אני לא יכול לראות את העתיד. עד כדי כך, האגו הוא סותם לי את הראייה, ואני מודע לזה, ולא יכול לעשות שום דבר. למה? אני אישית לא יכול לעשות שום דבר. אם אתה תשאל אותי, אני יודע שאני הורס את החברה, שאני הורס את הטבע, שאני עושה ככה, אני משתמש בכל מיני דברים שהם הרסניים, שהם ממש מזיקים להכל. למה אני לא יכול לעצור את עצמי? מפני שאין לזה דעת הסביבה. שאני כל הזמן ארגיש שאני יחד עם האחרים. כי אני שייך למערכת האנושית. ומה שמקובל אצלם, אני רוצה או לא רוצה, אני מכבד את זה. הדברים הכי גרועים אני יכול לכבד. הכי מזיקים אני יכול לכבד. אם זה דעת של כולם, כך אני בנוי. ולכן עד שאנחנו לא נחדיר לתוך החוג הרחב של החברה האנושית, או בתוך המדינה, הידיעה הזאת, שאנחנו צריכים לאזן את האגו שלנו ולא נותן לו לגדול איפה שהוא כבר לא מתחשב עם הכלל, אנחנו, עד שאנחנו לא נביא את הידיעה הזאת לחוג הרחב, לאנושות, אנחנו לא נצליח בעצמנו, אף אחד מאיתנו, עד כמה שיהיו לו רצונות טובים, לא נוכל להתקדם לטוב, להתנהג בטוב. לכן אני בכל מצב אומר שאין לנו שום דבר לעשות חוץ מהחינוך. אבל כדי להתחיל בחינוך עם העם, עם הקהל הרחב, אתה יכול לפנות עליו עם ההסברים יפים, קטנים, קצרים, עד איזה תועלת הוא מקבל אם הוא מתחיל להתחבר, אם הוא מתחיל לחשוב על הזולת, אם הוא מתחיל להתחשב בכולם, ומסתכל על עצמו שהוא לא מנותק מהכלל. שאנחנו צריכים לעורר את הכוח החיבור, האיכות, הערבות בתוך הכלל. סיימתי בינתיים.
איך התהליך שתיארת פה על התפתחות הטבע האנושי בעשרות השנים האחרונות, דיברת משנות ה-60 בערך, איך אתה רואה את ההשתקפות שלו כאן בהתפתחות החברה הישראלית?
מה שקרה בכל העולם, באמריקה, באירופה,
לא, תיארת כאן תהליך שאני מבין שהוא כלל אנושי, תיארת כאן איך...
כן, רק נגיד בסין זה עדיין לא הגיע, או בדרום אמריקה, זה רק עכשיו מתחיל להיות.
ברור, אבל תיארת פה איזשהו תהליך שבו האגו של האדם מתחיל לקבל עיוותים, הופך לכל מיני צורות מוטציוניות, שמשם מתחילות בעצם הצרות שלנו.
כן, כי במקום לקדם אותנו בצורה יפה, לשגשוג אדם וחברה, מתחיל להיות לסגסוג האנשים הבודדים, אפילו על חשבון ערס חברתי.
יופי. אז התהליך הזה,
כן.
התהליך הזה, איך אתה רואה כשאתה מתבונן על מדינת ישראל, מדינה שקמה לפני 60 ומשהו שנה, איך אתה על הציר הזה של ההתפתחות רואה את השלבים שהחברה כאן עברה? כשהקימו את המדינה, היה איזושהי רוח של שיתוף, של היבור, איך אמרת עכשיו בסוף, בסוף דבריך, הם צריכים לעורר את כוח ההיבור והערבות בתוך הכלל.
אני חושב שזה היה מקודם גם כן, כי אנחנו עם המפותח, והיינו בכל העמים שהגענו משם לארץ ישראל, מאוד מפותחים ומסוגלים מהר מאוד לבנות כל מה שבנינו כאן. והתחרות הרעה הייתה בישראל בצורה ממש מתחילת המדינה ואפילו לפני זה. מה אתה חושב? האגד, התנובה, כל מיני הגופים הקפיטליסטים האלו הגדולים. מלכתחילה הם היו כאלו, לא לתת לאחרים לקום ולהיות בתחרות איתם וכן הלאה. זה אנחנו עם המפותח, עם האגו מפותח, ולכן כאן זה לא קרה כמו שבכל העולם, לא בקצף ולא באותם הזמנים. אני חושב ש גם כן זה מה שעברנו בזמני חורבן בית המקדש, בסופו של דבר. ממה הגיע חורבן? שנאת חינם. גם כאן זה, בתחרות הזאת שאני עושה את זה למען, שאני אצליח בכל מחיר, ואתה אפילו שצודק, נהרס, זה בעצם השנאה, מה שישנה במקום אהבה, או לפחות איזשהו רגע שניטרלי או משהו. זה 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 אותו האגו שעובד בצורה המוטציונית שלו.
אוקיי, אז אנחנו חברה שבה התהליכים האלה עובדים באיזושהי דינמיקה קצת שונה, אני מבין, מכלל העמים האחרים.
יותר מהירה, יותר בולטת, יותר קונקרטית, כן.
אוקיי, אז איך היום, אם היום, בוא נעזוב רגע את המבט אחורה, כי מטרתנו זה בסך הכל להבין איפה אנחנו עומדים. מטרתנו זה להבין איפה אנחנו מצויים היום, איפה מצויה החברה הישראלית היום, מה הסיבות למצב הלא טוב של היום, ואיך ממנו אפשר ללכת קדימה. איך את הניתוח הזה של התפתחות האגו מאגו מקדם, בונה, מפרה, מוליך אותנו למצב טוב יותר לטובת כלל החברה, עד למוטציה שבו זה רק לרווח אישי, רק לאינטרס הפרטי על חשבון כולם, איפה בתוך הסקאלה הזאת של ההתפתחות אתה יכול לנתח את מצבנו היום של החברה הישראלית ולאן אנחנו הולכים כלפי הציר הזה?
הבעיה היא שאנחנו, למרות שאנחנו עם המפותח, אנחנו נמצאים בחברה מאוד מיוחדת. מצד אחד, אנחנו עם שביסודו לא מחולק לחלקים, אלא כל אחד ואחד מרגיש שהוא שווה לכולם. כל אדם ואדם יכול לבוא לראש הממשלה, לדפוק אותו ככה,
לדפוח לו על השכם.
כן.
שיחקת אותה.
כן, ובצורה כזאת לדבר. כן, זהו. וזה שלא יכול להיות באף מקום. שם יש איזשהו יראה, איזשהו סובורדינציה, מה זה נקרא, זאת אומרת, הרגשת העמדות ומדרגות למיניהם. אז יש לנו, אני לא יודע איך לבטא את זה, יש כאן כמה דברים יחד שהם מייצרים בנו באומה שלנו כן יכולת להגיע להכרת הרע ביחס המעוות שקרה לנו, שלקחנו דוגמה מהקפיטליזם והגדירו אותו בכל מחיר. ודאי שלא יכולנו את זה לעשות קודם, כי ראינו בהתפתחות הקפיטליסטית הזאת תוצאה יפה וטובה, שכל אחד ואחד, כמה שהוא משקיע מתוך האגו שלו, הוא מביא את עצמו לסגסוג וגורם לסגסוג המדיני, זה ברור. רק שוב, בהתפתחות הזאת האגואיסטית, עברנו איזושהי נקודה שאחרי היחס של האדם לעצמו ולחברה, להצליח בכל מחיר, ולא חשוב אפילו על חשבון החברה ואחרים, הוא כבר נעשה הקובע. והמשכנו עד היום. אנחנו רואים את זה יפה וטוב בחברי כנסת שלנו, רואים את זה בכל מקום שאנחנו מייצרים את הדברים, לא אכפת לי מה טוב ומה רע, ובקיצור, רק רווח הפרטי, אנחנו חושבים שזה עדיין הצורה המועילה, הקפיטליסטית, שיכולה להביא לנו את הסגסוג. ומרגע הזה והלאה, שאנחנו מתחילים ככה, כבר להתחיל הכל לעשות עבור חשבון עצמי, לעומת החשבון הכללי, שזה מתחיל להיות בהתנגשות זה עם זה. אנחנו נכנסים למשבר, לכן כבר בשנות ה-60 של מאה הקודם, כבר היה מועדון של רומא, כך זה נקרא, Club of Roma, שהם התחילו לדבר על זה שהעולם נכנס למשבר הגדול, ואי אפשר ככה להתקדם, שצריכים משהו לעשות. זה החברות האלה, אוליבטי, פיאט וכן הלאה, זה באיטליה, אז התפתח המועדון הזה, גישה הזאת, של המדענים, של אנשי תעשייה הגדולים. הם הרגישו את זה, שזה אי אפשר, כי סך הכל אנחנו, זה ברור גם כן לכל בר דעת, שאם אנחנו מערכת אחת, אז לא יכול להיות ש... מישהו מתפתח על חשבון האחרים, זה כמו סרטן בגוף, שהוא אוכל את האחרים, ואחר כך גם כן, שממית את הגוף, ממית את עצמו, כי לא יהיה לו על חשבון מה להתקיים. אלה החיים הם רק באיזון, כמו שאנחנו לומדים את זה מכל צורות החיים, דומם, צומח וחי. מהגוף שלנו אנחנו יכולים ללמוד. ההרמוניה בין כל החלקים, זה בעצם מידת הבריאות שבגוף החי. ואותו דבר בחברה האנושית. ההרמוניה שבין כל חלקיה, היא צריכה לתת לנו מדידת החוזק ועוצמת החברה. היכולת שלה לספק לכל אחד ואחד סיפוק ממש פנימי, מילוי, גם נפשי וגם חומרי. עד כמה שהחברה היא דואגת, לכולה כללית וגם לכל אחד ואחד. זאת אומרת, הגישה האינטגרלית היא חייבת להיות כאן פשוט ביסודה. אבל לזה צריכים חינוך, לזה צריכים הסברה, לזה צריכים להכין את האדם, ואנחנו לא עשינו את זה, אמנם שהחברה נמצאת כבר בקלקול 30 או אפילו 40 שנה האחרונות, לאט לאט ההידרדרות הזאת, כן? אנחנו לא... ויש מחקרים על זה, והמון אנשים מבינים את הדברים האלו, מה שאני עכשיו אומר. אבל בסך הכל, אנחנו לא עשינו שיפוצים בחברה שלנו. לא עם הילדים שלנו שהיינו יכולים לחנך אותם מראש לגישה אחרת לחיים. לא את עצמנו. ואז יוצא ש אנחנו נמצאים בפיגור, שאנחנו נתנו לאגו שלנו לרוץ קדימה בכל מיני צורות לא בריאות, מבועתות, כן? עיוותיות. ולא עשינו בזה שום תיקונים בדרך. לא לעצמנו ולא לדור החדש. והיום לכן אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא יודעים מה לעשות עם המשבר. מה זה המשבר? אותה הגישה המעוותת, כן? היא הגיעה למצבים שכבר כמו סרטן, שאוכל את הסביבה ואחר כך מת בעצמו, יחד עם הסביבה שממית, כך אנחנו הגענו לכזה מצב. והיום כבר כאילו אין דרך חזרה, אין קדימה ואין אחורה, ולא יודעים מה לעשות. וכל האנושות היא נמצאת בצורה כזאת. וזה כבר ברור לכל בר דעת שאנחנו נמצאים במצב שמסכן לנו את קיום האנושי. או דרך מלחמות, אטום, או דרך המכות האקלים, או דרך המכות הרעב שיבוא, ומי יודע איזה פתאום מחלות ומגיפות. אנחנו היום לא יודעים בכלל, פתאום חלשים עד כדי כך לא יודעים להתמודד עם שום דבר. רק לחבות שריפות. כאן שריפה, שם הצפה, שם צונאמי, שם כאן משהו, כל הזמן רק על זה. וגם כן, אבל ממשיכים בכל זאת באותו כיוון, עד כמה שיכולים. אתה רואה איך מדינות ממש מציטות את האחרים, איך אומרים, גורמות למדינות אחרות להיכנס לכל מיני בעיות, להתנגשויות, כמו ללוב, כמו במצרים, כמו עכשיו בסוריה וכן הלאה, נגיד, עם כל האביב הערבי הזה ועוד כל מיני דברים. אנחנו רואים, האגו הזה הוא לא מפסיק. הוא לא מפסיק בכל זאת לעבוד בצורה הרסנית שלו. והמשבר הזה הוא לא משבר, הוא תוצאה טבעית, רכה, הייתי אומר, לא היו יודעים על זה, אנחנו דיברנו על זה לפחות 10 שנה לפני 2008, מתי הם הרגישו את מכת משבר, זה הבועה הזאת התפוצצה. אז לפחות 10 שנים לפני זה כבר דיברנו על זה. מי היה מעוניין לשמוע? אף אחד. מי היום מעוניין לשמוע? היום, אחרי כל המכות ושעומדים מול הקריסה כזאת, שלא יודעים מה זאת, גם כן לא מסוגלים. כי למה? השוחד, כן? סותם להם את העיניים, כן? האגו ש, 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 שנמצא בהם, בטבע שלהם, בצורה כזאת כבר המופרזת, לא נותן להם לשמוע שחייבים לעבור לפסים חדשים, ששלום החברה ושלום האדם היינו אח. אחרת אנחנו מייצרים את הסרטן בתוך הגוף שלנו. אחרת פרט אוכל את הכלל. זה ממש אותה מחלה. כמו בגוף האדם, הגידול ההרסני, כך גם כן בתוך החברה. לכן מה שנשאר לנו זה, אנחנו לא יכולים לעשות שום שינויים לטובה בתעשייה, במסחר, במערכת החינוך, במערכת הבריאות. אנחנו רואים עד כדי כך שההרס פועל בתוך מערכות האלה, שאנחנו סתם משלמים המון כסף, סתם משקיעים בכל מיני דברים, אין לזה שום תועלת. זה ממש הפך להיות, בתי ספר הפכו להיות לאיזשהו, לא יודע מה, לא רוצה להגיד מילים גסות, ומערכת הבריאות היא עובדת לא לטובת הבריאות, אלא לטובת להוציא כסף מהאדם, אפילו למכור לו דברים הלא בריאים, ועושים ניתוחים שאין בהם צורך, ומה לא. אין? הכל בתחרות, הכל בכמה שיותר להוציא מהקופת המדינה, כל אחד לעצמו. אז אם אנחנו לא ניגש לחינוך העם, אנחנו לא נוכל לעשות שום תיקון. אז זה המשיך עד שהמין האנושי פשוט הגיע למלחמות, לארס כללי, למכות רעב, נו ודאי שלמכות כאלו, כמו שעכשיו אנחנו כבר אומרים, שרואים שמיליונים יוצאים לרחובות ללא עבודה, ואז הם יצאו לרחובות כדי להרוס את המדינה וממשלה וכן הלאה, כל אחד במקום שלו. רק חינוך. איך לגשת לזה? צריכים להבין. וכאן גם כן אנחנו צריכים להבין שכאן אנחנו כעם המפותח, כמדינה קטנה, אנחנו נמצאים במצב הרבה יותר רגיש לכל השינויים האלו, לעומת יתר הארצות שיש להם, קודם כל אין להם כאלו שכנים כמו שיש לנו. אין להם בעיית הביטחון מה שיש לנו. אין להם גם כן תלות עד כדי כך בעמים האחרים, מה שיש לנו, שאין לנו שום דבר כאן בגבולות המדינה שמאפשר לנו קיום ללא, זאת בצורה בלתי תלותית חופשית. ולכן אנחנו מאוד מאוד תלויים באחרים. ולכן אנחנו כאן דווקא צריכים במצב של המשבר להבין שאף אחד לא יבוא ויעזור לנו, וההפך, ירצו להרוס אותנו, כמו שהטבע של כל אומה ואומה בעולם כלפי עם ישראל, וגם כן בתת הכרה דורשים מאיתנו שאנחנו כן נביא איזה פתרון. פתרון למצב. אחרת הם יאשימו אותנו כרגיל בכל דבר. מהדברים הקטנטנים שאתה רואה, כמו שהשכנים שלנו מאשימים אותנו, אלו הרגו את אלו, שברור לכולם, לא, הישראל עשה את זה. ככה אתה מבין? זה לא בכוונה. זה בטבע האדם נמצא. זה מה שאני רוצה להגיד. זה לא עולה להם כוח לתכנן את זה ותחכום את זה לעשות, ובוא אנחנו אולי ככה נעשה ככה. הם כך בצורה טבעית מרגישים שזה באמת כך. אם אתה תשאל אותו, הוא יסתכל לך לעיניים כמו תינוק, ויגיד, כן, ודאי שככה זה. ואתה תגיד לו, אלף ואחד תרוצים, איך זה יכול להיות, ואיפה אני, ואיפה זה, ואני לא רוצה את זה, אתה לא יכול לשכנע אותו. זה בתוך הנשמה, זאת אומרת, בידיעה הטבעית, פנימית, נמצא בכל גוי, שישראל אשמים בכל דבר רע שבעולם. ואנחנו נמצאים במצב מאוד מסוכן, כי כל התומכים שבאנו, כן, עד היום, הם עומדים לעזוב אותנו, קודם כל מפני שהם בעצמם נמצאים בקריצה, ושנית כל מפני שמגיע כבר בהתפתחות שלהם, להגיע להחלטה שדי. ואז הם עוזבים אותנו ואפילו הורסים אותנו, כמו שאנחנו כבר ראינו במחאות האלו שקרו לנו בארץ. זה הכל, ודאי שיד של כל האלו, הממשלות הזרות, שנחשבות לתומכות בישראל. אתה מבין? ולכן אנחנו צריכים להבין שעלינו לא לחכות לאף אחד, אלא להביא את שיטת התיקון, שקודם כל זה שיטת החינוך האינטגרלי לאומה ישראלית. וברגע שאנחנו נתחיל את זה לעשות, אנחנו נראה שזה מתלבש עליה בדיוק. שבתוך כל לב ולב ישנה הכנה טבעית שאין באומות העולם, ובלב יהודי כן, ישנה הכנה להיות יחד, להיות מחוברים, להיות שווים. עם כל האגו הגדול, יש קרבה, יש הכנה. ולכן רק צריכים לדעת איך לגשת, אבל אנחנו כן נראה את קבלת פנים טובה.
זה מאוד זה מאוד יפה. ניצה, תגידי משהו, עוד מסתיים
כן,
את
השיחה הזו. כן, האמת היא שההסבר שנתת הוא מאלף. הוא מוסבר בצורה נורא נורא פשוט, נורא קל להבין בעצם מה קרה לנו, ואיך הגענו לנקודה שאנחנו ממש נמצאים במצב של מחלה.
אולי אפשר רק לקבל מהחברים שלנו שעוסקים בכלכלה, כמה נקודות כאלה, איפה זה האנושות התחילה לעבור מתחרות הבריאה לתחרות המעוותת. זה אני לא יכול גם כן להגיד, יש לי חוסר שפה.
איפה הייתה הנקודה שבה האגו הפסיק להתפתח והפך לצורה מעוותת? איפה התחיל העיוות?
כן. זה בכל ארץ ובכל חברה בצורה משלה, כן, אבל...
ועכשיו... ככה רק לסיים את השיחה ככה בנימה אולי חיובית, אז באמת אחרי שכבר אדם, הרבה פעמים אומרים שגם כשכבר אדם מבין שהוא חולה, זה לפעמים אפילו שלב שהוא טוב. כי הוא כבר לפחות מבין שהוא צריך להתחיל לרפא את עצמו. לפני כן הוא פשוט לא היה מודע לזה שהוא צריך לעבור תהליך ריפוי.
כן.
אז...
לכן צריכים להביא את הרופא. הרופא לשברי לב, מה שכתוב.
טוב, בנימה אופטימית זו, אנחנו חייבים לסיים את השיחה הזאת, כי הזמן נגמר. תודה רב לייטמן. תודה ניצה. תודה לכם שהייתם איתנו. תבואו בשיחה הבאה. נתחיל לעסוק ברפואה, איך לרפא את החברה שבה אנחנו חיים, ולהתחיל חיים חדשים. עד אז שיהיה לנו כל טוב ולהתראות.